עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103
FM. 1 2 1 2. כן, וידאו בבקשה, למה אני לא רואה פה תמונה בבקשה, תודה רבה. תודה באמת, תודה, בוקר טוב, בוקר טוב, מה נשמע?
אוי, ככה וככה.
אני חושב שצריך לעשות תפילת התוכנית, תפילת השידור. יהי רצון מלפניך, שיעבור השידור הזה בשלום, שלא נריב, שלא נתפוצץ, שאף אחד לא יעזוב את השידור.
אז למה באנו?
אתה מבין? שיהיה מעניין. ותחכימנו, ותעשה שלום בינינו, ואחדות בכל עם ישראל, ונראה ישועות ונאמר אמן. ולמלשינים, אל תהי תקווה.
לא, הם לא יודעים שסער אמר את זה עכשיו באוזן, ואתה הצלחת להגיד את זה ראשון. טוב, אני קצת על הקצה היום, כי לא ישנתי כמעט בלילה.
למה? מה קרה?
היינו בירושלים.
מה זה בירושלים? המשחק כאילו?
בכדורסל, כן, בדרבי.
באמת?
כן.
איזה יופי, גם נסעתם והשקעתם, וגם הפסדתם, הכל מעול, כאילו פשוט זה יצא, גם השקעה, גם, אתה מבין, וגם הפח נפש, וגם אמבולנס להוד השרון.
תסביר לי את זה עוד. לא, קודם כל, עוד פעם, אתה מכונה לא לומדת, זאת הבעיה איתך. אני נהניתי אתמול כמו שלא נהניתי, קודם כל בכלל רציתי להיות בכיכר, אבל אתה יודע, קניתי כרטיסים יקרים, ושלושת הילדים שלי, אני בתהליך החתמת הבנות על הפועל תל אביב, כי אתה לא יכול, הילדים שלך לא יועדו את הקבוצה שאתה אוהד, אם לא תיקח אותם למשחקים, הבנתי, איתי כמובן אוהד הפועל משחר נעוריו, אבל את הילדות הייתי צריך, אני צריך להחתים, היינו בבלומפילד ביום שישי ונהננו, ותשמע, קודם כל היה שם משחק, פעם ראשונה שלי בכלל בארנה בירושלים, היה משחק דרמטי מאוד, מותח מאוד, הערכה, הקהל של הפועל נתן הצגה בלתי נתפסת, אגב, הפועל הביא הרבה יותר צופים למשחק הזה עם מכבי, והפסדנו. וזה בעצם פחות או יותר תמהיל הגדרת היותך אוהד הפועל תל אביב, אז אין לי שום טענות.
כן.
קדם. אבל לא ישנתי.
אפילו נכתבו על זה שירים.
ברור. חזרנו באחת, רק הגעתי לפה, ועוד הייתי צריך לעשות מיליון דברים. קיצור, לא ישנתי, אז אני...
וואלה.
או שאני אהיה רדום, או שאני אהיה עצבני אש, אבל אני שותף לתפילה.
כן,
אתה...
אני הרגשתי את זה, שלא ישנת, בגלל זה נסעתי תפילה. היה לי חשוב לפנות לקדוש ברוך הוא שיעזור. ברגעים כאלה לא נותר לנו אלא להסתכל למרומים, כן, ולבקש עזרה.
שמע, היה שם במשחק, באמת, הצגה על כל החטופים וזה, והגיע, איך קוראים לה, דניאלה גלבוע, שהיא אוהדת מכבי, והגיעה כאורחת מכבי.
ראיתי.
ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו הצלחנו בהפסד הזה לשמח את דניאלה גלבוע, ואני, אתה יודע, אני אומר דברים שאוהד בסרוף כמוני, לא אמור להגיד, אין דבר מעל הפועל, כן? אז יש. אם דניאלה גלבוע שמחה אתמול, ואני ואיתי אלונה ודניאלה פחות, לו יהי. לא, למה לא עשית פטריוטים אתמול? אני רואה לא שהרייטינג משהו, אבל למה פליישמן, איפה היית?
הייתי באירוע של חב"ד, באנגר 11.
חלטורה או
לא.
סתם?
לא.
כי אתה חבדניק עכשיו.
לא, היה איזה אירוע של חבד, והאמת אני לא יודע מה בדיוק היה האירוע. לא, זה יש ציון של חבד, יש ציון של חבד, שזה נקרא הנשיאות, קבלת הנשיאות לדעתי, זה האירוע של 75 שנה לנשיאות, והיה אירוע מאוד מכובד.
איזה נשיאות?
שם שני, של הרבי מלובביץ', והיה, הם עושים אירועים מרשימים חבד,
עכשיו תראה.
לא, שנייה.
אתה...
כן, בבקשה. אז אני אגיד לך מה.
שני בריטים.
עכשיו, אני אגיד לך מה, יש לי חברות, הרב אורזיב, שהוא ביקש ממני לבוא, ותשמע, זה לא פשוט לי, יש לי את הפטריוטים, אתה יודע, אני והפטריוטים זה מה שנקרא חתונה, כן? זה כאילו, זה ערוץ 14 זה אירוע, זה הפגנה, זה מהות, זה זהות, זה כל האירוע. אוקיי? אבל הוא ביקש, והוא חברות, וחבד, והיה לי חשוב, והגעתי, ואני חייב להגיד לך שנהניתי מהדברים שאמרו שם, היה מישהו שהוא לוחם, אחד הראשונים שנתנו לו לדבר, זה לוחם, קצין או מפקד, אני לא יודע מה, בצהל, שהיה הרבה, חודשים במילואים, והוא דיבר וסיפר על המלחמה. זה מאוד אהבתי, אהבתי את העניין הזה, על ההקרבה, ואתה יודע מה הכי אהבתי שהוא אמר שם, וזה התברר לי אחר כך שזה מהדברים של הרבי, שהוא אמר, הוא אמר להם, תראו, להקריב את עצמך לרוץ לאש ולהציל את החיילים שלך, ככה אני אומר בשפתו של הלוחם הזה, זה קל. למות על, קידוש השם זה הירואי, זה נתפס, זה גבורה, אני קצת מכניס במילים שלי. אבל אז הוא אומר להם, לחיות על קידוש השם, זה דבר קשה. ומה שהשלוחים של חב"ד עושים, זה לחיות על קידוש השם. ומאוד התחברתי לדברים האלה, זה נכון. השלוחים של חב"ד, המפעל הזה...
תגיד להם בשמי, שאם שולחים אותך למקום רחוק, אני אשתתף בעלויות.
לא, אני
אשתתף... תחיה קצת על קידוש השם איפשהו במקום אחר.
לא, הם הגדירו אותי שם, אחרי זה קראו לי לבמה.
שניים, שר,
אחרי זה קראו לי לבמה, חינם, עליתי חינם, עליתי חינם.
לא, תכף על החינם, תכף נדבר, יש לנו שיחה צפופה לנהל את זה, לנהל על החינם, אבל רגע, אני חייב להגיד על חב"ד.
לא, אז אני רק רוצה להגיד לך בעניין הזה, שבאמת אני רוצה להגיד לך, שבאמת כל המהות של כל האירוע, וזה גם מה שאמרתי, האירוע הוא לחיות על קידוש השם, לקדש שם שמיים, וחב"ד עושים את זה בגדול, יישר כוח. זהו, תודה, בבקשה, כן.
טוב, אני קצת, אני במקום אחר, לא שאני, שונא את החב"ד, אבל יש לי גם הסתייגות מחלק מהפעילות שלהם ומחלק לא, אבל אתה פקה פקה, היית באירוע, פספסת פטריוטים, זה, ובסוף אני, החילוני הלאחיס שלך, ישבתי עם הלובביץ'ה. קיבלתי ממנו אגב $2, כי קיבלתי יחד, לא עמדתי בתור שם עם כולם, הכניסו אותי מהצד.
ברור.
מנחם ברוד, הייתי שליח מעלי
ותרים. מנחם, פגשתי אותו אתמול.
הוא בגילי והוא עדיין צעירי חב"ד, אתה מכיר את זה? אתה הולך לכנס של צעירי חב"ד, גיל ממוצע 93.
כמו שריקלין, הוא דור ההמשך.
ואני הייתי השליח התרי בניו יורק, ויש את ה...
שליח מעריב, לא חב"ד.
לא, בדיוק, אני לא שלוח, שליח, קיבלתי $2, שזה באמת מיוחד.
יש לך את זה עד היום?
לא, קניתי עם זה משהו. אנשים מוכנים לקנות את $2 האלה ממני $1,000,000, מאיפה אני יודע? אין לי כלום, אני בן אדם שלא שומר, לא תמונות, לא מסמכים, אין לי כלום, אין לי שום תמונה עם פוליטיקאים, ישבתי עם כולם, וגם למרבה הצער הייתי בלווייתו, שעד היום הם לא מאמינים שזה בכלל קרה, ובכל הזמן שהוא שכב אחרי הסטרוק, בבית החולים, אם אני איך קראו לבית חולים שם, זה בדיוק היה לשליחות שלי, וראיתי את ההתחרפנות של הפלג שטוען שהוא המשיח, ועברתי שם תקופה מאוד, הייתי פרופסור לחב"ד בשנים האלה,
וואלה.
מלא מלא אינסיידרים, והיינו ים של סיפורים, עד כדי כך שרציתי אפילו לכתוב ספר על האירוע הזה, בסוף לא כתבתי, יש גבול, מה הדבר הבא שאני אכתוב, וזהו, זה סתם ש...
אני אגב גם כמוך לא שומר שום דבר, אני גם כמוך לא סנטימנטלי.
אין לי, אתה מכיר את אלה שיש להם ביסמוט, את כל התמונה, אין לי כלום.
יש אנשים, יש להם הכל מתויק והכל זה, אין לי כלום. יש לי קצת, לא כלום, יש לי מעט. כל הכתבות שעשו עליי וכל הדברים, אין לי כלום, חוץ מהכותרת של ידיעות אחרונות כשנפלתי, עם הכותרת בושה, כן, זה שמרתי, צריך להיות איפשהו, אני לא יודע אפילו איפה זה, אבל זה,
לא
הדבר היחיד, זה הדבר היחיד ששמרתי, אוקיי? שיהיה לי כאילו את התיעוד הזה, וזהו, וכאילו, ואני, היום הכל, הכל היום בדיגיטל, אז יש, אתה מבין?
נכון, אבל בוא, אני התחלתי הרבה לפני הדיגיטל, אין לי כלום משנים מטורפות. כשאני אכתוב את הספר, הסיכום שלי על דברים שעשיתי בקריירה והרפתקה, אנשים לא מאמינים, אני מספר, אף סיפור. אני שואל את האנשים שהיו אותי, תגידו, זה קרה, אז לא יהיה לי, לא יהיה לי שום זה, ושום מסמכים.
כן, הבעיה אצלי שאני גם לא זוכר, כלומר, אין תיעוד במוח, אתה מבין? כלומר, הכל נמחק, זה דילית. דילית ונגמר וזהו, ואין, אבל לפעמים אני נזכר בכל מיני אירועים, וגם אני סומך על החברים שלי שזוכרים את האירועים והם יכולים לספר.
תראה, זה אצלי בקיצוניות, ובואו נסיים בזה ונתחיל את התוכנית.
אז אתה לא חייב להתחיל את התוכנית היום, מבחינתי
היום התוכנית. אני יודע, היום זה מצפו יום קשה.
נשים שירים של הגבעטרון. לא, לא, לא.
אתה חונק אותי.
רק לא לך, אני נסע
דרך. דרוקר עשה עליי פעם כתבה בדרכים, והייתה לו איזו תוכנית שסגר, שמעריב, שהקסילה, הוא קנה את מעריב, ופתחנו עיתון מתחרה, וגמרנו, הסתובבנו יום שלם, ראיינתי פה, ראיינתי שם, הגענו הביתה, אמרו, טוב, תביא את הקלסרים, אני אומר לו, איזה קלסרים? הוא אומר לי, את קלסרים עם כל הכתבות שלך? אמרתי, דוק, אין שם קלסר. עכשיו, לא, למרבה הפלצות, מעריב, בכל רוב השנים שהייתי שם, מקום מסודר עם ארכיון מסודר, מעריב היו אוספים כל הכתבות של הכתבים, וכל שנה נותנים לכתב קלסר ענק עם כל הכתבות שלו, ומעולם לא לקחתי אותם.
וואלה.
זה לא שהייתי צריך לעשות, פשוט לא טרחתי לקחת את זה. היום אני מתחרט, אבל לא.
כן, כן.
כן, בוקר טוב.
טוב, אתה רוצה לפתוח? פתח, פתח, נו, יאללה.
שמע, אני אגיד לך משהו כזה, רגע. אני אומר, חשבתי בלילה עליך, באמת, בסוג של חמלה.
תודה, תודה, אני צריך את זה.
הבן אדם מקושש את פרנסתו. כן. 1,500 שקל על...
או, 1,500 שקל שם.
כן, פלוס מע"מ, כן.
כן.
ומתברר שחוץ ממך, כל שאר המקורבים שם עובדים בקטר. עכשיו, תגיד, למי, או שתעשה לנו גילוי, בכל זאת, לא היה לנו סקופ הרבה זמן, ותודיע לנו, תגלה לנו למי אתה מייעץ.
אולי איך לשלנו... אתה יודע שאני לא עובד עבור קטר?
זהו, לכן אני אומר, לא, אם איך קוראים לו, פלדשטיין, הילד של כולנו, שאתה שלחו לי, אבל אין לי כוח, אני לא אשמיע את זה, שלחו לי איך אתה קורא לכולם לבוא להפגנות, למענו, אם הוא, חבר'ה, במהלך מלחמה, שהוא יועץ של לשכת ראש הממשלה, של ראש הממשלה למלחמה, הוא מקבל כסף מקטר להלבין את, את, את תדמיתה בנושא החטופים, כשלפני דקה גילינו שישראל איינהורן, שהוא עדיין חשוד נמלט, כן? הוא לא חוזר ארצה בכלל, ואשתו, סליחה, אמא שלו, יושבת לפרשן את משפט נתניהו בערוץ 14, והשני, יונתן אוריך, עשו קמפיין לקטר, להלבנת קטר לקראת המונדיאל. עכשיו, אני מזכיר לכם, לא אני אומר, מה ש... אם נעשה תיק קלסר, מה דיברנו רגע, על כל מה שאמרו בערוץ 14 על קטר, בשנים האחרונות, זה יותר גרוע מחמאס, אולי זה גם נכון, כי הם מממנים את חמאס, שומרים על חמאס, מארחים את חמאס, בסיס קבוע של חמאס, המציאו את חמאס, אחים מוסלמים מחמאס, וזה אלג'זיר הזה שלהם, שזה התחנה ששוחטת אותנו, והופכת אותנו לנאצים. ובסוף, קם אחד בבוקר, ינון מגל, בחור חרוץ, אני אומר את זה בלי ציין, עובד כמו חמור, רב איתי שעתיים, הולך לפטריוטים, עושה תוכנית, עולה ברייטינג, מטריף את המדינה, יורד ברייטינג, הוא טוען שזה פייק, רב עם כל העולם, עושים לו שיימינג, עושה שיימינג לאחרים, באמת חי בתוך מערבולת בשביל 1,500 שקל. מה, אתה יודע שקטר בצ'ק אחד אתה יכול לא לעבוד יותר? עכשיו אתה, עם כל הכבוד, אתה שם יותר משמעותי מפאקן אלי פלדשטיין, כן? מי זה בכלל אלי פלדשטיין? זהו.
טוב, תראה, קצת מאכזב שביום כזה, כשטראמפ, אתה יודע, מציב אולטימטום של כולם עד שבת ב-12
בצהריים. סיפור, סיפור, סיפור.
ושיש משבר במסע ומתן, וכל מיני דברים כאלה, אתה פותח באיזה סיפור איזוטרי של תבלה 12, אז אני רק אסכם אותו אולי הכי טוב בתגובה שאמרו לי מקורבי פלדשטיין לסיפור הזה, והם אומרים ככה, גורמים המקורבים לאלי פלדשטיין אומרים לינון ניוז בתגובה על הפרסום עליו בתבלה 12, מדובר בשקר מתואב, לא היה ולא נברא, כולו המצאה מתחילתו ועד סופו, אלי מעולם לא קיבל חשבוניות מחול, מדובר פשוט באירוע הזוי, היחיד שקידם את קטר הוא ערוץ 12 שנסע לראיין את ראש הממשלה הקטרי בזמן מלחמה. על זה הגיב לי סודרי מ-12, איפה נאמר בדיווח בתבלה ב-12, הוא מצטט חשבונית מחול, סימן שאלה, תחזור לגורמים עינון ותבקש שיחדדו את ההקרשה, ואז הוא רושם ציטוט, נקודה, כאילו נקודתיים ציטוט, מעולם לא עבדתי עבור קטר או עבור חברה שעובדת עבור קטר בזמן מלחמה. פניתי לגורמים והם מסרו לסודרי ככה, א', ציטוט, מעולם לא עבדתי עבור קטר או עבור חברה שעובדת עבור קטר בזמן מלחמה, ב', אנא הצץ במסך שלכם הערב, ששם הם כתבו, התקשורת עם קטר בוצע דרך חברה בינלאומית. זהו, זה לגבי האירוע, בזה אני מסיים, ולגבי אוריך ואיינהורן, מדובר במונדיאל, בזמנו, אין לי מושג אם זה נכון, הם הכחישו את זה, ובואו נתקדם לאירועים הבאמת יותר חשובים, עם כל הכבוד. ככה, כמה דברים שאני רוצה, זה תראה,
על ה... חכה רגע, תעצור, אתה ממשיך, כן, רק בוא נגיד, ואני גם ענה לך מה שאמרת, אבל בוא נגיד בצער ובכאב, שכיסופים מודיעים על רציחתו בשבי של שלמה מנצור, זה נדמה לי זקן החטופים בין ה-86.
דיברנו לאחרונה עם אחיו.
הסבא, דיברנו עם אח של משה, הסבא המתוק הזה. עוברים לי עכשיו הסרטונים איתו עם הנכדים. הם קיבלו אתמול את ההודעה. אני לא יודע אם זה קשור לגופה שעברה אתמול בקרם שלום, לדעתי לא. אבל זה המצב, תמשיך, סליחה.
טוב. ברוך דיין האמת.
אכן.
תראה, מה קורה? מצב במצב נפלא, הרי במי ישימו עכשיו את ה... מה יקרה עכשיו? מה יקרה עכשיו? הבטורללים אצלכם, בשמאל, בתקשורת, בזה, את מי ישימו עכשיו במה שדיווחת? הם לא ישימו את חמאס, הם ישימו את ביבי. זה האירוע המוטרף. זה האירוע המוטרף. שחמאס יכול לעשות הכל, יכול להוציא להורג אנשים, לרצוח אותם, להפסיק את העסקה, להתעלל באנשים, להרעיב אותם, לשחרר אותם, נראים כמו מוזלמנים מהשואה, ופה יעשו הפגנות נגד ביבי, וישימו את ביבי. וזה אמיתי מה שאני אומר לכם, זה לא המצאה, זה לא איזה סיפורים מהתנך בפרשת השבוע, פרשת יתרו. לא, זה לא האירוע. אני אומר לכם שזה מה שקורה עכשיו אמיתי. אמיתי, אנשים, הם רוצחים יהודים, הם מרעיבים יהודים, הם מתעללים ביהודים וביהודיות, ואת מי מאשימים? את נתניהו. זה האירוע, שתבינו, עכשיו תראו. איך אפשר להתמודד עם האירוע הזה? איך אפשר להתמודד עם האירוע הזה? אתמול דרוקר מצייץ, חמאס עושה מהלך חכם מבחינתו, כל מיני, אני יודע את זה, כאילו שבח את חמאס, בעיתוי נכון, בעיתוי חכם. אין, איך, תשמע, איך אמר ברל כצנלסון? יש את הציטוט של ברלה, מעניין אם קראו לו גם ברלה, כי זה לדעתי... אגב, העליתי בטוויטר את התמונה שלך אצל הרבי מלובביץ', רק שתדע, כן, שאני לא יודע אם שלחו לך את זה כבר, כן, כן.
יש לי, יש לי אותה, אבל אתה סיפרת את הסיפור האמיתי, לא סיפרתי לך.
לא, אז רק העליתי את התמונה.
שבא.
אחרי זה. ככה כתב ברל כצנלסון, כן? מהמייסדים, מהמייסדים של העבודה. היש בעמים... אשר מבניו הגיעו, תנמיך שנייה, תודה. זה ברל, בכל זאת. היש עם בעמים, אשר מבניו הגיעו לידי סילוף כזה, שכלי ונפשי, שכל מה שעמם, שעושה עמם, כל יצירתו וכל יסוריו, הם בזויים וסנויים. וכל מה שעושה אויב עמם, כל שוד וכל רצח וכל אונס, ממלא את ליבם רגש הערצה והתמכרות. לא, זה כבר, זה לפני 80 שנה, 70 שנה, 80 שנה, אני יודע מתי זה, מתי הוא אמר את זה, אני לא יודע, שנות ה-20, 100 שנה, 100 שנה, 100 שנה, ברל כצנלסון, זה פשוט לא יאמן, אותו דבר, 30, 90 שנה, לא יודע מתי שאמר את זה, לא יודע, זה פשוט, זה דבר לא יאמן, עכשיו, רציתי להגיד, מהתקשורת הישראלית כבר אין לי ציפיות, אבל חמאס מעדד את המסרים שלכם, מה יהיה? מה קורה? איך אתם יכולים לזה? תסתכלו על המציאות בעיניים, תסתכלו מהאויב. תראה את טראמפ, ליבו במקום הנכון, בן אדם נורמלי, עושה דברים, אתה רואה באמריקה, מסדר, הדיפ סטייט מסדר, בית המשפט מסדר, כסף מבוזבז לארגונים מטורפים מסדר, עושה סדר, מנהל את העניינים. חמאס חותם, אצלכם, כשחמאס חותם הסכם, זה בזכות מרים אדלסון. זה תודה למרים אדלסון, לטראמפ, לוויטקוף, לצרפתים, למקרון, לבריטים, לאיטלקים, לכולם, תודה לכולם. חמאס מפוצץ את ההסכם, ביבי השם. תודה.
אני הקראתי לך אתמול את כל הפעמים, לא כל, סליחה, חלק קטן ממאות, אם לא אלפי הפעמים שנתניהו האשים את הממשלות, כשהוא לא היה ראש הממשלה, על פיגועים של חמאס. הקראתי לך. אבל כנראה שיש איזה קטע כזה, שכשהשמש שוקעת, זה כמו, אתה זוכר את הגברים בשחור, היה להם את המכשיר הזה, כאילו כזה, סוג של מקל קטן כזה, ומשוכחים הכל. הקראתי לך שהרופס שלך היה מאשים את הממשלה, וצורח וצובח, במה לא, בפשעי מלחמה ובהפקרה, תכף תשמע חלק מזה, על פיגועים קטנים, לא על החורבן שהוא המיט עלינו כאן. ואני אומר לך, אל תהיה מופתע, נתניהו מחבל גם בעסקה הנוכחית, החמאס עשה את מה שעשה, אבל אני מאמין שהם ישחררו בשבת, בגלל שהוא שומע שאין לממשלת נתניהו כוונה להיכנס לשלב ב', הוא קורא את הפוסט של סמוטריץ' אתמול, הוא יודע שנתניהו בן הרובה שלו, ובנוסף לזה יש לנו מלא, אבל מלא, הזדמנויות לאורך כל הדרך, שבכל פעם שהייתה עסקה, או כמעט עסקה, או כיוון לעסקה, הוא תרפד אותה, בצורה כזו או אחרת, הוא עושה את זה גם עכשיו. ולכן אנחנו מותחים עליו ביקורת. לגבי קטר, ההכחשה לא נכונה, אני מציע, זה הרבה כסף על הרצפה, העלילה הזו היא עלילת דם נוראית, אני מציע למקורבי אלי פלדשטיין לתבוע את ערוץ 12, ואני קובע פה, בשמי אבל האחריותי בלבד, בלי הרדיו, שהפרסום בערוץ 12 נכון, שיתבע גם אותי. ואני יודע, זה לא נעים, זה לא כל כך נעים לקום בבוקר, שבו אתה יודע, בסוף לציבור לא מטומטם. בסוף, לא יכול להיות שהכל צירופי מקרים, לא יכול להיות שנתניהו הוא זה ששולח את השליח יוסי כהן לקטר, והוא זה שמשכנע את האמיר קטר לשים פה 30 מיליון דולר כל חודש במזוודות. לא יכול להיות שאשתו של נתניהו גר במלון סנט רג'יס עכשיו בקטר, סליחה, במיאמי, שהוא בבעלות ממשלת קטר. ולא יכול להיות שכל האנשים שלו עובדים בקטר תוך כדי מלחמה. זה פשוט כאילו, עוד פעם, כנראה שהכל טהור, כן? אבל בסוף הכל מצטבר, ואתה יודע, זה, אז הבן דוד
שמה הסאבטקסט? שלו,
אין סאבטקסט, תבינו מה שאתם רוצים.
ביבי הוא סוכן קטרי.
העורך דין והבן דוד הכי קרוב שלו, הוא מייצג את טיסנקרופ, כשהולכים לקנות שלוש צוללות שלא צריכים, ורוצים גם להחליף חצי חיל ים, והבן דוד, והם עושים סיבוב במניות, כל הדברים האלה קרו. זה שלא היה פה כוח, מה שהיה רופס לא לחקור אותם, זה משהו אחר, הם קרו. עכשיו אני לא מדבר בכלל פלילי, רק תיקחו את כל הדברים האלה אחד אחרי השני. בסוף היועץ האסטרטגי במלחמה, באותה מלחמה. עכשיו מי אומר שקטר זה מדינה תומכת טרור? אתם. אבל בואו נשמע משהו, למה אני צריך לדבר כל הזמן? תסתכל, קטעים מרעיון, אתה יודע, מדי פעם, אחרי שאתם מייצרים לנו את רגע, רק תשמע 10 שניות מאחת מפעילות הימין הביביסטיות הבחירות, מירי ברבי, כולם מכירים אותה בפייסטיים של, לא פייסטיים, נו, ספייס של הליכודניקים אתמול, אפרופו אתם שואפים לעסקה. אני מקווה שלא תקיעו על העץ שאתם נכנסים בו בדרך.
איזה יופי!
נו, באמת.
מה?
רגע.
הנה, חמאס
דוח. שנייה, אל תדאגו, זה יקרה.
פעימה הבאה, וואי. הנה, חמאס דוחה את הפעימה הבאה. וואי, איזה כיף, איזה יופי.
זה מה שהם אומרים בספייסים שלהם. כולם ביביסטים שם. ועכשיו תשמעו רעיון.
זה לא הוצא מהקשרו מה שהשמעת?
לא. אם זה הוצא מהקשרו, שמישהו ילך ויזין, היא מדברת על על החדשות של אתמול. אם זה הוצא מהקשרו, אני אתנצל בהכנעה, אבל שלחו לי את זה אנשים שאני סומך עליהם, שמאזינים לכל הספייסים האלה, ואגב זה גם לא מפתיע, אומרים שם דברים הרבה יותר גרועים. אמרו עלינו שאנחנו בנים של נוכריות, של גרמניות שברחו רבי בן יהודה, כן?
אתה מכחיש?
תראה, אמא שלי האמת היא בולגריה, זה לא רחוק. זה יכול להיות שהיה שם איזה פוגרום.
אני לא שומע הכחשה.
תשמע, וגם אמא שלי הייתה הרי מאוד מאוד חילונית, כמו בולגרים, הייתה אוכלת לבן ביום כיפור, אבל אמרה לנו לשלושתנו, אצלנו במשפחה, 3 דברים לא עושים.
לא מתגרשים.
לא.
אנחנו יכולים לצטט אותך בעל פה.
סער כבר מקריא לי את זה. לא מתגרשים, לא עוזבים את הארץ.
לא מתחתנים עם שיקסים.
ולא מתחתנים עם שיקסים.
ושלושתם עשיתם.
שלושתכם.
לא, סליחה. אני רק התגרשתי, אני אפילו דרכון זר לא עשיתי.
אבל פעמיים.
אבל פעמיים, כי אני מהמאדרין. אני בדץ בית יוסף.
כל הכבוד.
ויש לי, אחד האחים שלי גם מתגרש, גם חי 15 שנה בחול, וגם יש לו ילדה הכי מתוקה בעולם, חנית אהובה שלנו בשם שרה, רק שהיא ברומניה. ואנחנו מאוד 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 אוהבים אותנו, ואני מאוד מקווה שהיא גם תעבור לגור.
חברים, אנחנו צריכים להספיק רעיון עם בועז אלמנוביץ'. שנייה. בועז אלמנוביץ', יש לו סיור בנירוז ב-10, חייבים להספיק איתו רעיון עד 10, אחרי זה יש לכם זמן מ-10 עד 10:40. קבענו?
טוב.
יאללה.
שלום, אלוף משנה במילואים בועז זלמנוביץ', בנו של אריה.
השם יקום דמו שנחטף ונרצח, וגופתו עדיין מוחזקת בעזה על ידי חמאס. שלום לך.
שלום וברכה.
אריה אביך היה בן 85.
כן, הוא היה בן 85, אני במקרה נמצא עכשיו ליד הבית שלו, הבית שלו, אנחנו פה...
בנירוז.
לאיזה סיור, כן.
הוא היה ממקימי הקיבוץ.
כן, הוא הגיע ב-57 עם הגרעין המייסד, עם חבורה ארוכה, כולל...
באיזה שנה הוא הגיע, סליחה?
מה?
באיזה שנה אמרת?
57 הם הגיעו לקיבוץ.
הגרעין המייסד ב-57 היה?
כן, היחזות נחל הוקמה איזה שנה וחצי קודם, אבל הגרעין המייסד שבעצם יזרח את, את נירוז, הוא הגיע ב-57 כגרעין נחל.
הבנתי.
עשה פה את השירות הצבאי שלו. היו בו, דרך אגב, מהקן שלו בחיפה, היה גם עודד ליפשיץ, שעדיין חטוף, אמור להיות בעסקה, ואמירם קופר, שגם הוא נחטף ונרצח, את אמירם קופר ראינו בחיים, באחד הסרטים שחמאס
השליחה. כן, כן. אז אתה גדלת בקיבוץ בעצם?
אני גדלתי עד גיל 25, אחרי שחזרתי לקבע, אז עזבנו כאן.
ואתם חלק ממה שנקרא פורום חיים, ואני קורא את הכותרת שלכם היום, כשראיתם את איך נראים אור, אלי ואוהד, זה היום שבו מר הפקרה הפך למר הקרבה. תסביר.
אנחנו טוענים הרבה זמן שקודם כל ב-7 באוקטובר הופקרו פה, אנחנו, מדינת ישראל, קשלנו והפקרנו את תושבי הדרום, ועכשיו גם כנראה מקריבים את תיקירינו, אחרי שהם מופקרים כל כך הרבה זמן, מקריבים אותם על מזבח שאני לא יודע מה, אולי הקואליציה, אולי זה חזון אחרית הימים לפינוי רצועת עזה, שכנראה לא יקרה.
איפה אתה מזהת שמקריבים אותם?
ברגע שחודלים את משבשים, הרי אנחנו יודעים שביבי נסע לארצות הברית במטרה מרכזית לשבש את ההסדר, שגם הוא בעייתי, אבל הסדרים לא מחליפים. אז סימן שמקריבים אותם על מזבח משהו אחר. זה די ברור. לא,
תראה, קודם כל נתניהו עשה עסקה, שבניגוד לצורך העניין לבייס שלו, והוא הלך על עסקה עם מחירים גבוהים, יש לה גם נסוגנו מצפון הרצועה, מציר נצרים, וגם שחררנו הרבה, אנחנו משחררים הרבה מאוד מחבלים.
אני לא יודע מה זה עסקה. רק מישהו סוחר רעיתים יכול לקרוא להשבת חטופים עסקה. אבל נניח, יש פה הסדר, שלחו על הסדר עם החמאס, דרך מטווחות או באופן ישיר. המחיר שמשלמים הוא לא המחיר של בני הרובה שלנו שנמצאים שם. המחיר הוא על המחדל של מדינת ישראל ב-7 באוקטובר. עכשיו היה 490 ימים לעשות שיטות אחרות. בו ראיתי בטוויטר מישהו מצטט, מראה הרבה תמונות של חורבן בעזה. לא חסכנו שם עוצמה ואש, והיינו צריכים להביא את חמאס על הברכיים כנראה גם בשלב מסוים. ועשינו את זה, אבל עכשיו... אם לא הצלחנו, כל שיטה אחרת, כל חזרה לקרבות, היא הקרבה...
לא, אבל אתה אומר שהוא מפקיר...
אם אני מזה נכון, אתם בעצם מבינים, גם מהפוסט של בצלאל סמוטריץ' אתמול, וגם ממה שאומרים אנשי נתניהו, שאין כוונה לישראל להיכנס לשלב השני של העסקה, של הסכם, אתה צודק, זה לא עסקה, וזה מה שבעצם גם גורם, זה הסיבה האמיתית של חמאס עכשיו להתחיל לעשות שרירים, כי ישראל, בוא נגיד את זה בכל רם, לא מוכנה להציר על הפסקת אש קבועה ולהפסיק את המלחמה, וזה האירוע, נכון? לזה אתם מכוונים, שאתם בעצם אומרים לנתניהו, תפסיק לשמור על הקואליציה, תחזיר אותם הביתה, תסיים את המלחמה, אפשר יהיה לחזור ללחם בחמאס בכל רגע נתון.
היינו אמורים כנראה להילחם עם החמאס לפני השבעה באוקטובר.
נכון.
לקחנו סיכון מחושב ומימנו ביחד עם קטר, מימנו את החמאס. עכשיו אנחנו במצב אחר, אחרי הרבה מאוד ימים. אני לא יודע אם יש חזון חדש כמו שביבי מצעיר, אבל מה שקורה, כל סיכון להסכם, עוד פעם, ההסכם הזה הוא בעייתי והשלושה בזה, אבל לא מחליפים הסכם באמצע, לא מחליפים צוות מסע ומתן באמצע, בייחוד צוות שיצר אמון, שאני מניח שהוא שברירי, גם עם החמאס, אבל גם עם המתווכות.
אז אתה בעצם אומר שנתניהו מחבל בעסקה בכוונה, תוקע את כל המקלות האלה בגלגלים, שזה, אני מסכים, זו אמירה, לא, אני לא מסכים, אני אומר, זו אמירה קשה. השאלה אם אתה עומד מאחוריה.
אנחנו רואים משהו אחר?
כן, בהחלט, בהחלט. אנחנו רואים, כפי שאמרתי, מאמץ מאוד גדול להחזיר את החטופים לאורך כל המלחמה. אנחנו רואים הקרבה מאוד גדולה של לוחמי צה"ל שנשלחים על ידי הממשלה הזאת להילחם כדי להחזיר את החטופים. אנחנו רואים שנתניהו עשה עסקה עם מחירים מאוד מאוד גבוהים שאני מקווה שלא יקרו בחיי אדם, אבל עלולים לקרות, וכדי להחזיר את החטופים, ואני רואה שבינתיים חמאס מפוצץ את העסקה, ואני רואה שהמחיר הוא לא פוליטי, הוא מחיר אמיתי שהרבה מאוד אנשים חושבים שאי אפשר לשחרר חטופים תמורת קנייה שמחירה יכול להיות גבוה מדי, כמו שחרור כל המחבלים, או הפסקת המלחמה, או השארת האיום מעזה על ניר עוז ושאר היישובים. זה מה שאני רואה.
בסדר, אני לא...
ולבוא ולהגיד, סוחר רהיטים וכל מיני דברים כאלה, בעיניי זה לא רציני.
לא, אי אפשר ל... יש אחריות לממשלת ישראל ולעומד בראשה להחזיר את הזה. אני לא רוצה לדמיין מצב, ואני לא מאחל לאף אחד, שאחרי כישלון, בסדר? מדינת ישראל, ממשלת ישראל, צהל, השבק, נכשלו ב-7 באוקטובר, ונכשלו להחזיר חטופים. הקרבה של חיילי צהל היא חיונית, הצורך להסיר את האיום של חמאס הוא חיוני. הנשק האסטרטגי של חמאס כרגע זה החטופים. בסדר? זה הנשק שלהם. אין להם את הנשק שיש לנו. עכשיו אם אנחנו משאירים אותם שם, מעבר לעניין שאנחנו רוצים את יקירנו, ומעבר לשבר המוסרי והערכי שיקרה בעם ישראל אם לא נחזיר את החטופים, כי אני לא מתאר לעצמי שאנשים ירצו לחיות פה, אולי חלק כן, במדינה שלא מחזירה, זה לא, זה אפילו, שמחה גולדינג אמר, בזמנו, אם לא נחזיר את החללים, לא נחזיר את הפצועים ולא נחזיר את החיים, והוא צדק. ועכשיו אם אנחנו, זה לא אדם אחד או שניים שכל אחד הוא עולם ומלואו.
מה גם שהעסקה הזו הייתה במאי ונתניהו, והנשיא טראמפ עכשיו, זה לא סוד שטראמפ עכשיו אוכף עליו את זה, השאלה היא עינון, אתה יודע מה, אני אשאל אותך במפורש, הרי יש שלב ב' של העסקה, שבסיומו כולם חוזרים, אתה בעד, השאלה אם עינון בעד, ביבי נגד,
עינון תדבר איתו אחר כך, בן,
לא, אבל זה הטיעון, אתה לא אומר את זה, שהוא אמר את כל המאמצים שמשקיעים חוץ מי, לקיים את שלב בית בעסקה.
אבל עכשיו טראמפ אומר כולם עד 12 בצהריים בשבת, אתה תומך בזה?
טראמפ הוא כמו, יש את הכאלה ששמעתי הבוקר מישהו אומר, יש כאלה שמקבלים את המלכות ברחוב, יש כאלה שצופים את זה מרחוק. וטראמפ נמצא שם בחדר הסגלגל שלו, ומשתמש בשיטה שהאמריקאים קוראים לה brain fart, כלומר הוא יושב ומלמל משהו ואומר, הרי הוא לא אמר תחזירו אותם אחרי הצהריים, הוא אמר אני ממליץ לישראל להגיד את זה, ושנינו יודעים שהמצב הוא הרבה יותר מורכב, אני מניח שזה כולנו מבינים, וזה לא יקרה, וגם זה לא יקרה הטרנספר.
אולי הוא צודק, תשמע, אולי אנחנו טועים, וזאת השיטה שצריכה להיות. תחזירו את כולם עד 12 בצהריים ביום שבת.
או ששערי
הגיהנום ייפתחו.
איזה שערי גיהנום? קודם כל, אנחנו נמצאים בגן עדן, אני מבין, בתקופה הזאת, וגם העזתים נמצאים בגן עדן. איזה שערי גיהנום?
שערי גיהנום זה אומר, הודעה לכולם, תתרכזו במואסי עד 4 אחר הצהריים, או עד תוך שבוע, לצורך העניין, והשמדה של כל עזה, והשמדה, החרבה של כל עזה.
כאילו לא עושים את זה כבר.
עשינו את זה. זה איך, אני שמעתי לא מעט פעמים,
לא נשארו כמה בניינים.
בסדר.
שמע, אבל תשמע, אתה היית מפקד סיירת גבעתי בשנות ה-90, בסדר, ועדיין.
היו דינוזאורים אז ב...
אתה והתנינים, כן. אתה מכיר חמאס, אתה מכיר עזה. השאלה אם אתה באמת מבין מה זה שערי גיהנום.
לא, אני לא חושב, תראה, מי שנמצא בגיהנום, להבדיל ממי שהיה במלון בוושינגטון, מי שנמצא בגיהנום זה החטופים שנמצאים. אלה נמצאים בגיהנום. אמירה כזאת של עד 12 בצהריים ונשטח את עזה, יגזר דין מוות, זה ברור הרי, לחטופים. עכשיו, יש פה מורכבות, אנחנו כאילו מדברים עכשיו נגיד בסיסמאות, אבל יש פה מורכבות עצומה, היא לא פשוטה, אני מבין את זה. החמאס הוא גוף אכזר, הוא גוף שצריך להיכחד מהעולם, אבל עכשיו אנחנו נמצאים במצב שהנשק האסטרטגי של חמאס זה החטופים. ואנחנו צריכים להחזיר אותם. אחרי זה נעשה הסכמים, הוא ירים אותם טעות.
אני לא מבין מה זאת אומרת, עכשיו צריכים להחזיר אותם. אז בגלל שכאילו, אתה אומר, אז הבן אדם צריך להתאבד? אני לא מבין, זה התאבדות. לשחרר את כל הרוצחים, ולהשאיר את האיום, להשאיר את חמאס שיתעצם שם. אם הסכנה שעוד פעם יקרה לנו, יקרו לנו אסונות, לא, התשובה היא לא. התשובה היא...
זאת אומרת, כל ההפקרה הזאת של נתניהו
החיילה, אני מבין אותך,
את המחיר של מון אנשים אחרים.
אני מבין אותך, אני מבין אותך לגמרי, אני חושב שהם עוברים שם גיהנום. נכון, אתה צודק, אתה צודק, אבל אנחנו מדינה, אנחנו מדינה.
אתה מדבר, המדינה, זה בדיוק.
נכון.
המדינה, אני זוכר מישהו נסע להביא סוחרת סמים מרוסיה, בסדר? יחד עם אשתו.
נכון, נכון, אנחנו עושים הכל, נכון,
לא, זה לא הכל,
זה לא הכל.
נכון, ואנחנו עושים הכל, ולכן אנחנו לא נאפשר להתאבד התאבדות המונית, נכון?
אז זה לא התאבדות המונית.
אחרי שלקחתם אותנו להתאבדות המונית.
בגלל שאנחנו מקדשים את החיים, נכון, זה השיקול, זה לא שיקול אחר. זה לא שאנחנו לא רוצים שהם יחזרו. אנחנו רוצים בכל מאודנו שהם יחזרו.
אבל זה תרחיש עכשווי. אם אנחנו לא רוצים לסכן את החיים, אז בואו ניקח כולנו, ניקח את הרעיון של טראמפ, ניקח את כולנו, נעזוב את ארץ ישראל.
להפך, הם יעזבו, הם יעזבו. הרעיון של טראמפ הוא שהם יעזבו.
לא יעזבו, ולא תרגע.
אנחנו לא נעזוב, והם לא יעזבו.
הם יעזבו.
אוקיי, אז עד שהם יעזבו, אתה צריך להחזיר את האזרחים שהבטחת.
הוא רוצה שטחים תמורת שלום, רק שהם נותנים את השטחים.
אתה לא, אתה רוצה לשטח את עזה, אני עוקב אחרי הפיד שלך, ינון, עזה שותחה.
זה בדיוק, זה משם המידע שלי הזה שעזה שותחה. חוץ ממה שראיתי בטלוויזיה.
בסדר, אלוף משנה במילואים בועז זלמנוביץ'.
בועז, אני איתך לגמרי על מלא מלא.
אני רוצה להגיד...
לא, אנחנו נצטער.
שיש פה שבר מוסרי וערכי, מעבר לסיכון חיים.
תודה.
וזה אפילו הבן של ינון לא יעמוד בזה.
אוקיי, תודה רבה שדיברת איתנו. ראיתי שמשפחות חטופים או מפגינים מהשמאל, אני לא יודע מה חסמו את כביש מספר אחת. למה אתם חוסמים? מה אתם רוצים? חמאס פוצץ את העסקה, מה אתם רוצים? למה אנשים שנוסעים בכביש מספר אחד, אתם צריכים לחסום את האנשים
האלה? כי מי שלא רוצה להיכנס לשלב ב' של העסקה זה נתניהו, לא חמאס.
מה הקשר?
מה הקשר? זה אומר שאנשים ימותו.
אנחנו בשלב א'.
אבל אתה שומע אותם אומרים, לא יהיה שלב ב',
אתה שומע? למה אתה מאשים את ביבי?
כי הוא אשם.
במה?
בפיצוץ העסקה. הכי פשוט.
עכשיו... ינון מגל ובן כספית. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
שלום לכם שאתם מצטרפים אלינו לשעה השנייה שלנו. אנחנו כנראה נעריך את התוכנית היום לשלוש שעות או ארבע, עד הצהריים תהיו איתנו ואחר כך תוכלו להמשיך.
וזה גם לא עם אופציה להערכה,
בדיוק, עם אופציה להערכה. למה ביבי השם? לא הבנתי בפיצוץ העסקה, אתה יכול להסביר לי?
כן, אני אסביר לך כשהגיע תורי, אל תדאג.
לא, רק בקטנה תגיד לי למה הוא השם.
כי הוא אומר, כל אנשיו אומרים, זה לא סוד שאין לנו שום כוונה ללכת לשלב ב', אגב מנסים למצוא לזה כל מיני תחליפים, פעימות ביניים, כי הוא לא רוצה, הוא לא מוכן לסיים את המלחמה בצורה הנוכחית הזו שלו, הוא דחה את העסקה ותקע למקלות בגלגלים, פורסמו על זה מיליוני תחקירים וציטוטים וסרטונים בכל ההודעות, כל פעם שהיה סיכוי, הרי במאי העסקה הזו הייתה והוא הבריז, זה עסקה, הרי ביידן נאלץ להוציא את התוכנית של נתניהו, כדי להוציא אותו מהארון, כי הוא הציע תוכנית וברח, זה כל הזמן ככה, וזה מה שאנחנו חושבים, מה לעשות?
כן, אגב, אבל אתה מבין שזה מה שאתה חושב. זה לא מפתיע
שאני יודע.
לא, זה לא מפתיע שזה מה שאתה חושב, לאור העובדה שתמיד ביבי השם. כלומר, לא היה אירוע, זה כמו אורלי בר-לב, אני רואה אותה שנים, עם הגז, עם הזה, עם הקורונה, עם הזה, ביבי השם, ביבי השם, גם אצלך, ביבי השם, כי זה מה שאתה חושב, אבל מה? זה לא מה שחמאס אומר. זה בכלל לא מה שחמאס אומר. חמאס אומר שהוא פוטס את העסקה, בגלל שהפרו אותה, זה, וניטרי, הזה, כל מיני סיפורים כאלה. אתה עכשיו המצאת לגמרי. אתה פשוט המצאת לגמרי איזה אירוע, שבגללו אתה אומר, ביבי השם. אבל זה, זה אפילו לא מה שחמאס אומר. זה אפילו לא מה ש... אתה אומר דברים שחמאס לא אומר אפילו. אתה מבין? ביבי אומר, נמשיך את המלחמה.
לא, אני אבו עובדה, אני אמרו לי אותו דבר שלך.
לא, אבל אתה אומר שביבי... אני
מאוד להגיד דברים שחמאס אומר.
חמאס פוצץ את העסקה, יש לו טענות למה הוא פוצץ את העסקה, ואתה אומר שביבי אשם, בכלל לא מה לטענות של חמאס.
אתה לא באירוע.
למה אני לא באירוע? אני לא באירוע.
השאלה אם אתה עושה את עצמך או לא. ההודעה של חמאס אתמול, עם הטיעונים שלה, היא לא דבר רציני. זה אגב משבר פתיר, הרי אנחנו לא הכנסנו, הכנסנו את כל הסיוע המוניטרי, קרוונים זה לא אחריות שלנו, מדינות אחרות צריכות לקנות ולהביא. הבעיה עכשיו עם העסקה, זה לא ההודעה אתמול של חמאס, ממתי אתה גם לוקח, פתאום אתה מצטט את חמאס, טוב שלא הבאת עכשיו עוד פעם את אוהד חמו, ש-83 מיליון ציטוטים אתה לא מביא, דבר אחד שהוא אמר, פעם שמתאים לך אתה מביא. הסיפור הוא, אחד, שאין כוונה להיכנס לשלב ב'. זה מה שמדאיג לא רק את נתניהו, גם את טראמפ. לכן גם הדוקטור מרים אדלסון טסה ביום ראשון לארצות הברית לוודא שטראמפ לא ממצמץ, ואני אסיר תודה לה על כך. דבר נוסף, אני התרגלתי להאמין לימין הקיצוני, הם אומרים אמת, אני לא שותף של האידיאולוגיה שלהם, אבל אני מאמין להם, אני גם יודע שזה אמת, וגם הכל התפרסם, במסמכים ובכתובים ובמוקלטים ומצולמים, בכל פעם לאורך הדרך, שהייתה איזשהו סוג, שהיה איזשהו סוג של סיכוי לעסקה, נתניהו תרפד אותה, בן גביר אמר את זה בקולו, ואחר כך גם סמוטריץ' אמר את זה בקולו, ושניהם לקחו גם קרדיט על הטרפודים, כי הדבר היחיד שהוא רוצה יותר מלהחזיר את החטופים, זה לשמור על סמוטריץ' בקואליציה.
אני אגיד לך מה האירוע. האירוע הוא שלך יש מטרה בחיים, ובעצם כל המציאות שלך מסתובבת סביב המטרה הזאת, זה בכלל לא משנה מה קורה, תמיד זה מסתובב על המטרה הזאת.
מה המטרה?
שביבי השם. שביבי השם.
זה מטרה?
כן, זאת המטרה. המטרה היא להפיל את ביבי.
שיעור בלשון. ביבי השם,
אוקיי,
זו
טוב,
אמירה.
טוב, בן, תן לי מטרה, עכשיו זה.
לא, אבל אתה שאלת אותי, אז אני רק מסיים במשפט הקצר הזה.
איך אתה אומר? זה מה שאני חושב.
ביבי השם זה לא מטרה, זה אמירה, זה קביעה. ביבי צריך ללכת הביתה לפני שלא יישאר
אוקיי,
פה כלום.
ברור.
זו המטרה
למה
שלי.
למה הוא צריך ללכת הביתה? כי הוא השם. למה הוא צריך ללכת הביתה? כי הוא השם. לא, למה הוא השם?
ללכת הביתה?
עכשיו בוא נראה למה הוא השם.
לספור לך למה הוא צריך ללכת הביתה?
זה, כן, כן, בדיוק, זה מה שאני אומר. למה הוא צריך ללכת הביתה? כי הוא השם. עכשיו, למה הוא השם?
אם הייתם שומעים בקולי, לא היה שבעה באוקטובר.
איך הוא מנע עסקה שהאמריקאים כל הזמן, כל החודשים האלה, כל האירוע, האמריקאים אומרים שהיו המתווכים, שזה חמאס מנע עסקה, אבל אתה תמשיך להגיד שביבי מנע עסקה. גלנט יגיד שהוא יכל להביא יותר חטופים, אבל ניצן אלון אומר שזה בזכות נתניהו שהיו יותר חטופים.
ניצן אלון
לא אומר את זה. תן לי לדבר.
הוא לא אומר את זה פשוט.
בסדר, אוקיי. ניצן אלון אמר בישיבת הממשלה או הקבינט, שבזכות ההתעקשות של נתניהו, שוחררו כפול חטופים חיים. אוקיי, לא משנה, עזוב את זה. בסדר, עכשיו גם עכשיו. אתה ממציא סיבות למה זה התפוצץ. הרי יש עסקה, חתמו על עסקה. את העסקה הזאת צריך לממש. יש תנאים. עכשיו, חמאס אומר, אתם מפרים את ההסכם, בגלל זה אנחנו זה. הם לא אומרים שלב ב'. הם לא אומרים שלב ב', הם לא אומרים זה. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה על שלב ב'. יכול להיות שלב ב', יכול לא להיות שלב ב'. הכל יכול להיות. את שלב א' צריך לממש. זה האירוע. זה האירוע, אבל את שלב בית ביבי אומר, סמוטריץ' אומר, כל מיני דברים, זה מה הם אומרים, מנהלים מסע ומתן, עוד לפני שהתחיל מסע ומתן, עוד תוך כדי, אנחנו רוצים קנייה של חמאס, הם רוצים קנייה של ישראל, הם רוצים שישראל תצא, הם אומרים את זה לאורך כל, זה ככה מנהלים את המסע ומתן, זה כל האירוע, אבל אתם ישר מאשימים את נתניהו, אבל הם מפוצצים, הם אומרים למה הם מפוצצים, ואתם מאשימים את נתניהו, ואתם ממציאים גם למה, אתם ממציאים למה? הכל המצאות, עכשיו אדלסון טיסה, אדלסון, כן, פתאום הכסף של האימורים זה סבבה, פתאום זה שהאילת און, או שקוראים לזה אלילת און, אני לא יודע מה, אם הכסף של האימורים, הכל סבבה, היא לא סעד, היא תעשה, תודה למרים, תודה שעשתה את העסקה, היא לא אחראית על פיצוץ העסקה, היא אחראית רק על זה של העסקה, היא זה, בסדר, הבנתי את האירוע, העיקר זה שביבי השם, לא חשוב מה, ביבי השם, תשמע, זה מגוחך, זה הזיה, ולכן אנשים הולכים, חוסמים הבוקר את כביש מספר אחת. על מה? אני חושב על האנשים האלה שיש להם מבחנים, יש להם טיפולים רפואיים, יש להם זה, פגישות, עסקים, כסף, לא יודע מה. הם צריכים לעמוד בגלל שכמה אנשים מאשימים את ביבי, לא יודע מה הם רוצים. מה האירוע הזה? אז היה, כן? לא יודע מה. אני חושב שצריך לעבוד הפוך. טראמפ הוא חושב הגיוני. תחזירו את כל אלה ששחררנו לכלא. תחזירו אותם, תגידו להם, אם הם לא חוזרים. כל אלה חוזרים לכלא.
זו התוכנית.
כן?
כן, אם כאילו העסקה עכשיו טיפול, זה להחזיר את כל המשוחררים.
מעולה, שבק. יפה.
וגם, לא, גם לחדש את המלחמה וכו'.
זה ברור.
אגב, אני בעד.
כן?
אם חמאס מפוצץ עכשיו על הקשקוש שהוא אמר, פשוט זה לא הסיפור, אתה מתנהג כאילו זה הסיפור.
אוקיי, עכשיו אני אגיד לך מה, כאילו, בקטע של החטופים, הוא אמר נכון, זלמנוביץ' מקודם, זה נשק אסטרטגי החטופים, שני החטופים, ולכן גם הם לא ישחררו את כולם לעולם. הם גם אומרים את זה, אני יודע את זה. זה מה שחמאס אומר, אף פעם לא הייתה הצעה שכולם תמורת כולם.
ידעת גם שלא נצא מנצרים, ינון, בוא, תצנע קצת.
לא, לא, ידעתי שלא נצא בלי הסדר, שאי אפשר לעשות, להשאיר את המקום הזה בלי הסדר, בלי בידוק. כן.
זה לא נכון, נשמה שלי. כן,
בוא, אתה יודע...
לא תופסים אדם בצער, זה לא נכון. הסרטון מולנו, אין אירוע, לא יקרה, לא נצא, לא אמרת לו בהסדר.
אני חושב שבסך הכל, אם אנחנו נשמע דברים, שאני אמרתי לפני השבעה באוקטובר, ואתה אמרת לי לפני השבעה באוקטובר, אני חושב שיחסית מי שהיה יותר בפוקוס זה אני, בקטנה, כן? אבל זה דברים שאפילו אני שומע את עצמי ואני אומר, וואו, איך אמרתי את זה? כשאני אמרתי שיאנסו נשים וישחטו ילדים, אז אמרתי לי, ממש, ממש פטרפת, אתה תלמד אותנו מה זה ביטחון, אותי, את אייזנקוט ואת אביב כוכבי ואת כל אלה. בסדר, עזוב, לא משנה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. תקשיב, אתה מקודם התחלת לעשות איזו קונספירציה עם הקטר, עם הפלשטיין והאו והזה וביבי וטיסינקו וחלק שם זה עוד פעם המצאות על כמובן ושרה במלון בבעלות קטרית תקשיבו שרה במלון בבעלות קטרית כן וכל האירוע הזה
אגב אני אשמח לדעת מי שילם אותו אם אתה יכול לברר בהזדמנות
ואני רוצה להגיד לך שאני חושב שאתה לא לומד מהניסיון כי האירוע הזה שבו אתם ממציאים כל מיני קונספירציות על נתניהו הוא, אני חושב שהוא אירוע שכבר, מישהו סוכן CIA היה בשנות ה-90, כשהוא התחיל, או 80, 90, משהו כזה, שהוא סוכן CIA, דרך הפלדה של טיסנקרופ, שהוא השקיע במניות עם חברות, שהוא עשה עסקים, ומחר צוללות, זה היה, בזהב הגלון אמרה, שהוא מחר צוללות גרעיניות למצרים, בשביל הרווחים האישיים שלו, ופרשת השחיתות החמורה ביותר במדינה, הבגידה, כן, הבגידה, הבוגד, שהוא אפילו לא היה חשוד שם, וכל הדברים האלה, דרך שהוא עשה עסקים עם פייזר, כן, על החיסונים, דרך, מה עוד היה לכם שם? הגז, כמובן, הגז, כן, שאמר לי פעם, רולניק, שאין ספק, לדעתו אין ספק שביבי הרוויח שם כסף, וכל מיני סיפורים וכל מיני המצאות. לכן אני אומר, לפני שאתה, ככה, במחי איזה שידור ברדיו, הופך את ביבי לסוכן קטרי, אני הייתי, כאילו, לוקח איזה נשימה עמוקה, חושב מה היה עם כל הקונספירציות שלכם לפני זה, וחושב, רגע, נשמע לך הגיוני שביבי יהיה סוכן קטרי, מנסה לחשוב שנייה אם זה הגיוני, או שאני ירדתי מהפסים, ואז אומר את הדברים האלה, ואז אולי כותב אותם וכאלה. אני אגיד לך אפילו משהו מהצד השני. יש פה הרבה קונספירציות על הבגידה, על בגידה כביכול שהייתה דווקא במחנה הימין, אבל גם בשמאל ראיתי איזה קיבוצניקית אמרה וכל מיני זה. שכאילו הייתה בגידה, ואני רואה סרטונים, והשבק, ראש השבק, וצוות הקילה הלך להוציא אנשים מהקיבוצים, וזה. תקשיב, בוא אני אגיד לך את זה ככה, בעיניי זה בליל של שטויות, הבל ורות רוח. אני בן אדם מאוד לא קונספירטיבי באופן בסיסי, אבל אני בודק את האירוע הזה, וזאת דעתי, כמו שאתה אומר.
על איזה מהם אתה מדבר?
כל הקונספירציות של הבגידה.
אוקיי.
בעיניי, עכשיו אני אומר את זה נגד הרבה מאוד אנשים, שאמרתי את זה גם בפטריוטים.
חבל שנתניהו לא אומר.
ותקפו אותי וזה וזה. אני אומר את דעתי, יכול להיות שנתניהו לא אמר, כן, אני לא יודע מה. או יאיר נתניהו, לא מעניין אותי. אני אומר את דעתי. במקרה הטוב, הבל ורות רוח. אני מבין שאנשים לא מסוגלים להכיל ולהבין את העובדה, איך קרה לנו כזה אסון. אני מבין את זה. אני מבין, ומנסים להיאחז באיזשהם דברים שיסבירו להם את האירוע. רבותיי, עד כמה שאני בדקתי, עד כמה שאני חקרתי, עד כמה שאני מבין, אין שום בגידה. אין שום בגידה. האסון נבע מטרלול מוחלט, מקונספירציה שבה מדינת ישראל הייתה חיה, משיעבוד של מערכות שלמות לתובנות משחיתות ומטורללות. יבוא מישהו ויגיד, תשמע, הסרבנות זה בגידה, אז אני אגיד לו, אוקיי, בוא תתחיל לדבר איתי על טרמינולוגיה ונדון בעניין. יבוא מישהו ויגיד לי, תקשיב, זה שהדרג הצבאי לא עדכן את הדרג המדיני, כשהוא ידע שיש מצב לחדירה, זו בגידה, אני אגיד לו, אוקיי, בוא נדבר על טרמינולוגיה וכדומה. אני מדבר על מצב שבו מישהו בישראל שיתף פעולה עם חמאס נגד ישראל כדי שיקרה טבח באזרחים. על זה אני מדבר, אוקיי? לא מתוך איזה כוונה של לפגוע בממשלה, להפיל את הממשלה, חוסר אמון בממשלה או זה, שידע שהולך להיות טבח באזרחים, שיתף פעולה עם חמאס כנגד אזרחים במדינת ישראל. זה לא היה. ואני אגיד לך לסיום יותר מזה.
תודה רבה.
אני אגיד לך לסיום יותר מזה. אני חושב שלבוא ולהאשים על רונן, את רונן בר, או אנשים בשבק, או את הרצי הלוי, או את כל מיני אנשים בבגידה, זה אירוע שלא עושים. זה לא עושים. האנשים האלה מקריבים את חייהם לביטחון ישראל, האנשים האלה בשבק, אחת נרצחה שם, אחת הבת שלה נרצחה שם, אתם עושים דברים שלא יעשו. לא יעשו בעניין הזה. זו דעתי.
משבח מאוד את מה שאמרת עכשיו, מעט מדי, מאוחר מדי, אבל יותר טוב מכלום. לצערי הרב, ראש הממשלה לא אמר על זה שום דבר, למעט פעם אחת בהתחלה במסיבת עיתונאים, תשובה מאוד לא מחייבת ומאוד מתחמקת. מי שמפיץ את הקונספירציה הזו בעיקר זה הבן שלו, שאת השפעתו אנחנו מכירים, וכל הפיד הביביסטי המוכר, שחלק מהם כפי שהוכח, בכלל מופעלים על ידי שר נתניהו. עכשיו, אני לא אמרתי סוכן קטרי. הדבר היחיד שאני עשיתי, זה אתה אמרת, כמו הבבונים, אתה כל הזמן אומר בבונים, ובסוף אתה אמרת את זה עלינו. אני הבאתי רק את העובדות. ואני שאלתי את עצמי, ושואל את עצמי כל רם, כמו שאני שואל את עצמי, מה היה קורה אם ראש הממשלה אחר היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר? הרי היינו עכשיו מציינים את יום השנה לרציחתו. אז כמו, בדיוק אני שואל את עצמי, מה היה קורה אם זה אצל בנט, כן? הרי מה עשיתם עם ההוצאות על ההבטחה בבית שלו? סיפור פייק, שקר, עלילת דם מתואבת של העיתונאית לשעבר על החסון שכולכם חזרתם עליו. משווים את זה למפעל תעשיות שיפוץ בווילות של נתניהו לאורך השנים. אז אותו דבר באירוע הזה, אני רק הבאתי עובדות. אם היה מתברר שהיועץ שרונן צור נניח עובד עם בנט, סתם זורק שם שאתם אוהבים לסנוע, והוא גם עובד עם קטר במלחמה. אבל אני לא רוצה להתעכב על זה, יש דברים יותר חשובים. נתניהו מעכב את העסקה, מטרפד את העסקה, מחבל את העסקה ומסכל את העסקה מהרגע הראשון. אני קובע את זה ומזמין אותו לתבוע אותי. אנחנו יודעים שהמסע ומתן לשלב 2 היה צריך להתחיל בשבוע שעבר, הוא מעכב אותו, מחליף את הצוות שהצליח, ואומרים בכל רם, מסמוטריץ' דרומה, אין כוונה להיכנס לשלב השני. שמענו את בן גביר, שמענו את סמוטריץ', שמענו את גלנט, ובחדרי החדרים את כל מנהלי המסע ומתן, כולל השמות שאתה ציינת קודם, מספרים בדיוק איך הוא מטרפד את הכל, ולכן אנחנו נפגין ומפגינים וחושבים שהאדם הזה מרוח בין היתר גם על הידיים שלו, מטאפורית כמובן. עכשיו אני אקרא לך משהו אפרופו קונספירציות, של אריאל כהנה. עיתונאי שלא צריך להוכיח את אמנויותו, אגב, יותר ממך.
הייתי בטוח שתפתח עם זה, קצת הפתיע אותי שאתה רק
עכשיו מגיע. אז בסדר, אבל שמה, אנחנו קודם כל רציתי להפתיע. אריאל כהנה, כתב עיתונאי, כתב מדיני של ישראל היום.
יותר ימני ממני ומביבי ומכולנו.
נכון. מוכח. תעבור על הפיד שלו כל החיים. הוא בחיים לא...
דמיינתי אותך, קוראים לי את הציוץ.
הוא לא תמך בהתנתקות. הוא לא הצביע בעד ההתנתקות. אבל הוא כותב את הדבר הבא, והוא בעצם הוציא לי את המילים מהפה. ראש הממשלה אמר בכנסת לפני זמן קצר, כי עידן היסטורי לפנינו, אם רק לא נחזור על טעויות העבר שלכם, אנשי אוסלו. ואני שואל, כיצד ייתכן שראש הממשלה שאצלו התחולל הטבח הגדול ביותר בעם היהודי מאז השואה? שאצלו המפעל הציוני ספג את המכה הקשה ביותר מראשיתו, שאצלו נכבש חלק ממדינת ישראל לאיממה, שאצלו עדיין מתחוללת המלחמה הקשה ביותר שידענו, שבמשמרת שלו נהרגו כ-2,000 ישראלים ונחטפו 250, שנפל למלכודת האסטרטגית שתמנו יחיא סינואר, שאפשר לחמאס להתעצם ולהתחזק פעם אחר פעם, מבצע אחרי מבצע, שנתן לו אין סוף כמויות של בטון, ברזל, דלק ותחמושת להיכנס לעזה במשך שנים, שאצלו חמאס הפך מארגון טרור יחפני לישות מדינית רצחנית, אני אומר גם חיזבאללה, שהרגיל את עם ישראל לספוג טילים בכל רחבי המדינה כאילו מדובר בגשם ולא ביריקות, שהקטין את צהל לממדים כמעט בלתי מספיקים, ובא כסיל הזה נועם אמיר ומשים את אייזנקוט, זה אני, שאצלו כמעט נחרבה המדינה, נתניהו למעשה הודה בכך בשיחה שקיים עם עורכי העיתונים האמריקאים, ושעשה את כל זה בסתירה מוחלטת להבטחות שלו להיות ביביסיטר ושומר ביטחון ישראל, הוא זה שגם מאשים את יריביו הפוליטיים בטעויות ההיסטוריות, וגם נמנע מלקיחת ולו מעט אחריות על מחדליו שלו, סימן שאלה שואל אריאל כהנה, אוסלו בלי ספק היה טעות, אבל היא מחבירה ומתגמדת לאין ארוך בהשוואה לטבח הבלתי נתפס של שמחת תורת תשפד, ההתכחשות של נתניהו, קודם כל האמת, אבל גם לאחריותו המלאה והישירה, כמי שהיה ראש הממשלה ביום הפלישה, וכמי שעיצב את מדיניות ישראל בעשור וחצי שקדמו לה, פשוט בלתי נתפס. הכנסת. אני הוספתי לו פה בתגובה תוספת קטנה, בהנחה שאוסלו היה טעות, במקום לבטל אותו, הוא אימץ אותו, החזיר את חברון, חתם על וואי, חיבק את ערפאת ונשא את נאום בר אילן. וכדי להשלים את התזה הזו, זה לא תזה, זו מציאות. בוא נשמע רעיון שעורכים שלושה עיתונאים צעירים ויפים, עמית סגל, אודי סגל ויונית לב, אם אני זוכר נכון, בעיצומו של מבצע צוק איתן, עוד אחד מגילויי הרופסות הבולטים של נתניהו, עם אחד בנט, שהוא שר. אתם זוכרים מה הוא עשה אז בנט? ונדמה לי שכתבתי, קראתי לזה, ביבי אתה להרתיע, בנט להכריע. בבקשה.
כיבוש הרצועה והחזקתה באופן ממושך.
לא, אני, יש שתי תוכניות שהצגתי בקבינט, אחרות, אבל אני לא פוסל גם את זה, גם זה אפשרי, תבינו, גם הצבא יכול, הצבא יכול, שהוא צבא מוכן, שיכול לדרוס...
הצבא שאמרת שהוא לא מביא רעיונות יצירתיים.
לא אמרתי את זה על הצבא, הוא יכול לדרוס את חמאס, למחוץ את חמאס, הפכנו, יצרנו איזה פוביה, כאילו, אם עליה, אנחנו לא יכולים להיכנס, חברים, יש מחירים.
זה לא היה יעד של אלא החלשתו ולא הפלתו.
יכול להיות, אבל אנחנו צריכים ליטול מהם את היכולת הזאת. הרי מה יקרה? הם ייצרו עוד פעם טילים. יש להם מפעלים, מפעלים בתוך עזה לייצור טילים. אז נצא החוצה, הם יצאו מאחורים, יראו הרס היום ונורא, שהוא הישג גדול של מדינת ישראל, אבל יצרו מחדש. אנחנו צריכים לשלול מהם את היכולת הזאת.
מה אתה עושה? נפתלי בנט שר בממשלה ובקבינט, מה אתה עושה?
אז אני פועל בכל האמצעים, כולל אמצעים ציבוריים, כדי לדחוף לכיוון שאני מאמין בו. בסופו של דבר, אבל שיהיה ברור, מה שהקבינט יקבל כהחלטה, אני גם אחראי.
שאומר ראש הממשלה, היו באותם... שרים בקבינט, הוא אמר את זה ביום שישי, היו שרים בקבינט שידעו שאנחנו הולכים למהלך מבצעי שמעכב את התגובה שלנו לחמאס בכמה ימים, והם ניצלו ניצול ציני את העובדה הזאת, ותקפו את הממשלה בכל זאת. הוא מתכוון אליך.
אני לא יודע למה הוא מתכוון, ואף אחד לא יסתום לי את הפה, אני מתנהל בהכי אחריות, ואף אחד גם לא ילמד אותי לשמור על חיי לוחמים או לא לשמור על חיי לוחמים. יש לי עמדות מאוד ברורות, אני גם פתוח, אני שומע כשיש נתונים חדשים, אני גם מוכן להתאים את העמדות למציאות, ואני אמשיך להגיד את זה, ואני אמשיך לדחוף לזה, ואני אומר לכם, יש לנו עם כל כך חזק, שאומר להנהגה, תעשו מה שצריך כדי שלא לחזור לדבר הזה. אנחנו מוכנים לספוג, אבל לא מוכנים לחזור לפה עוד פעם ועוד פעם.
וזה היה, אפשר, נדמה לי שהבנו. זה ארוך מאוד.
בוא תמשיך, יש לנו עוד שעתיים.
זה לא אני, קודם כל אני, בוא, אתה עדיין דיברת יותר ממני, זה היה ב-2014, זה קרה אין ספור פעמים, הרי הם לא מעססים לחזור על השקר שלא הייתה לביבי לגיטימציה לפעול נגד חמאס. אם הייתה איזו של לגיטימציה מ-2009 ועד 23, הייתה לפעול נגד חמאס. ואפרופו נבואות, ינון ניבה שהערבים רוצים להרוג אותנו, ואני ניבאתי, קודם כל דרשתי, אבל ניבאתי אחד לאחד, כולל טור שלם שהקראתי לך פה על כמה קברים יהיו. אמרתי, אני לא יודע מי יהיה הרמטכ"ל, אבל יהיו פה אין סוף קברים, כי אנחנו נקום כל בוקר אחד והכל יתפוצץ לנו פרצוף. ותיארתי את השבעה באוקטובר, ועשיתי את זה עשרות פעמים, וליברמן עשה את זה, ונתניהו כותב בספרו על שני מחרחרי המדון האלה, ליברמן ובנט, שרוצים לכבוש את עזה. מאיפה הם הביאו את זה? והוא באותו זמן מממן את עזה בכסף קטרי במזומן. המזומן זה הדלק של הטרור, מזומן בדולרים, ככה עוקפים את כל המערכות מבריחים, והוא עושה את זה, ומממן את עזה עם הכסף הקטרי, ובסוף כשקורה האסון, הרי השורה התחתונה והסופית היא כזו, אין מקום אחד בעולם, לדעתי גם לא צפון קוריאה, שבו אחרי דבר כזה, ראש הממשלה יכול להישאר בתפקיד ולו שבוע. וגם אם ראש הממשלה הזה נכנס לתפקידו שבוע קודם.
אוקיי, טוב, תראה.
זה נקרא מה שנקרא באנגלית on his watch.
אוקיי.
והוא הסביר לנו באנגלית, בעברית, בסינית ובטורקית, שראש הממשלה הוא האחראי הבלעדי, הוא צריך לדעת מה מצב הצבא, הוא צריך לדעת מה מצב הכוננות, הוא צריך להתקשר ולהטריע, הרי הוא שומר ביטחון ישראל.
טוב, תראה, כמובן, אני יכול להשמיע לך מול הרשימה של אריאל כהנה, את הרשימה של ההישגים של נתניהו במלחמה הזאת, מחיסול נסראללה וסינואר ודה, והפלת הציר השיעי וקריאה של והרס הרצועה, והרבה דברים, והאיראנים, וזה בסדר, אוקיי, ובסוף זה דרג פוליטי, אוקיי, שזה בית, אני מזכיר לך שבנט התנגד במלחמה הזאת להיכנס לרצועת עזה, הוא המציא איזה תוכנית, איך מפילים את חמאס, איך קודשים את חמאס מהאוויר, וכל מיני דברים כאלה, בסדר, אז זה כאילו בנט ההתקפי. עכשיו לגבי נתניהו, אני רוצה להסביר לך, פה
כל מה שדיברנו בשעתיים האלה, ציוץ של דורון כהן, האופוזיציה בבריטניה נתנה גב לווינסטון צ'רצ'יל בזמן המלחמה בנאצים, וזאת הסיבה שהיא הצליחה להביס אותו בבחירות 45. האופוזיציה כאן רואה בנתניהו את האויב בזמן המלחמה בנאצים, וזאת הסיבה שהיא תפסיד לו גם בבחירות הבאות. אתם פשוט לא באירוע, אתם לא בזון, וכל הזמן שאני אומר לך את הדבר הזה, וכל הזמן אני אומר לך, בן, לבכם לא במקום הנכון, אתם תוקפים את ביבי כשחמאס עושה אסונות, שעושה פשעי מלחמה, והדבר היחיד שיש לך להגיד לי, אתה לא מתייחס לטיעונים, אתה לא עונה לי לטיעונים, אתה אומר הוא אשם, זה דבר אחד, והדבר השני אתה אומר, אתם הייתם עושים אותו דבר, זה מה שאתם הייתם עושים, או זה מה שאתם עשיתם, וכל, אין לך תשובה, אין לך תשובות, שאני אומר, אתה ממציא כל מיני המצאות, למה חמאס עשה את זה, למה לא עשה את זה, למה כן עשה את זה, כל מיני דברים כאלה שאין להם שום זה, למה הוא שינה, את ההרכב של הצוות מסע ומתן, מה זה למה הוא שינה? מה זה למה הוא שינה? הוא שינה כי זה נכון, כי הולכים לאירוע מדיני, ואגב, ראש המוסד אמר לו בפגישה שהוא תומך בשינוי הזה. אבל אתם ממשיכים, הכל זה, אין שום דבר שבו אתם יכולים זה, אתה יודע, אבל עכשיו, מישהו שלח לי עכשיו ציוץ מדהים שלך מהשבעה באוקטובר. מדהים, מהשבעה באוקטובר ב2:05 דקות. תקשיב מה אתה כתבת. שאלת השאלות, כותב בן כספי, אתה מכונה בברלי. עד כמה יושפע הדרג המדיני והדרג הצבאי שתחתיו במספר החטופים בעזה, בכל הקשור ללחימה? האם כולנו נהיה עכשיו בני ערובה וצהל יתנהל עם ידיים קשורות מאחורי הגב, או שיהיה מי שיקבל החלטה שאין עקבות, אין מעצורים ואין בלמים, נועל חניבל על כל המדינה? כל ההבדל הוא שאתם נשברתם. אתם נשברתם, אתם חלשים. ואתם עובדים מהרגש. אתם עובדים מהרגש. ואני אומר לך, זה לא נכון לעבוד מהרגש. אנחנו צריכים להיות חזקים. אנחנו לא יכולים להיכנע לארגון טרור. אנחנו לא יכולים לעשות דברים שיכניסו אותנו באמת להיות בני ערובה לכל החיים. זה קשה, זה כואב, זה נורא לחשוב על מה שהאנשים האלה עוברים שם. זו קטסטרופה, זה אסון נורא. כי אנחנו מתמודדים עם נאצים, והדבר היחיד, המסקנה היחידה שצריך להבין מזה, שצריך להשמיד אותם, ולהגלות אותם. ולהעיף אותם מפה. זה הדבר היחיד. ויכול להיות לזה מחיר כואב. אבל המחיר שלי כאן יכול להיות אסון, אסון אסטרטגי למדינת ישראל. זה מה שצריך לעשות. זהו. אין, לא מעריך. זה האירוע. תהיו חזקים. אין מה לעשות. אני יודע שזה נורא. אני יודע שזה קשה. אני לא מכניס את עצמי לנעליים של אף אחד. גם גאולה כהן כשאמרה אז לשמיר או שמי שזה לא היה. אם אני, אל תקשיבו לי. אם זה היה הבן שלי. אל תקשיבו לי. וועדת שמגר אמרה שיהיה לנתק את הדיונים בין ראש הממשלה למשפחות, לבטל את הקשר. זה האירוע. צריך להיות חזקים. אי אפשר להתאבד. תהיו חזקים, ותפסיקו, אנחנו במלחמה. תהיו מול האויב. אנחנו צריכים להתאחד. זהו.
שמע, אני צריך שתי ביצים, כי שתיהן ימרחו לך עכשיו על הפרצוף. לא אחת. אבל בקטנה, לא בגדולה. הראשונה היא ועדת שמגר. תמכתי בהקמתה, היא קמה, ואז היא קבעה פרמטרים לעסקאות שבועיים, ואתה יודע מי לא אימץ את מסקנותיה? ואני דרשתי ממנו לאמץ את מסקנותיה? נתניהו. הוא פחד שזה יכבול את ידיו בפעם הבאה שהוא ישחרר רוצחים. הוא הקים את ועדת שמגר, והוא לא הסכים שהממשלה, אפילו לא הכנסת, תאמץ את מסקנותיה. ברופס הזה, עם הרופס הזה יש לנו עסק, ועכשיו הוא מטיף לי, חברי פה, להיות חזקים. שתיים, נתת דוגמה את צ'רצ'יל, נשמה, איפה היית בשיעורי היסטוריה? צ'רצ'יל לא היה אחראי למה שקרה, האחראי היה ווילט צ'מברליין, ראש הממשלה שקדם לו וניהל את המסע ומתן בהסכם מינכן ונכנע לנאצים, והם החליפו אותו תוך כדי מלחמה. זה לא ביצה, זה תבנית ביצים. הבריטים החליפו ראש ממשלה תוך כדי מלחמה, עם כל הכבוד, לא מלחמה דרדלה מול חמאס. בסוף חבורת יחפנים סגורה בתוך כלוב. כן, אויב נורא שגרם לנו טבח נורא, שזה יאמר לגנותנו, אבל זה לא הנאצים שהשתלטו על כל העולם. והם החליפו אותו תוך כדי מלחמה, התחילה ב-39. והביאו את צ'רצ'יל. שלא עשה את כל השגיאות שצ'מברליין עשה, זה דוגמה מובהקת ונפלאה למצב שלנו. ואני שואל את עצמי, אחרי שהאיש הזה באמת עושה את כל האסונות, אין אסון, תשמעו, בשום תחום, שלא קרה לנו תחתיו. אני שואל את עצמי תיאורטית, מה, האם יכול לקרות משהו ש, שיתברר שנתניהו עשה, ואתם תגידו, טוב, אוקיי, באמת הגזמת, נניח, לא יודע, נניח יתברר ש... בוא, תן לי רעיון, שהוא בעצם סוכן קטרי. כמובן, זה, ספוילר, מופרך לגמרי וכו'. זה, פתאום התברר שהוא מקבל מזכורת ממשלת קטר עוד מאז שהוא היה ב-MIT, ושתלו אותו פה. אני חושש שאתם תישארו, כי זה כמו הקטאי שסיפרתי עליה, שחיכו לספינת חלל שתיקח אותם.
כמו שרונן בר בוגד.
וכשהיא לא הגיעה, לא, זה משהו אחר, רונן בר לא בוגד והוא לא סוכן קטרי. אני מדבר עכשיו על תזה שהתברר, דמיוני, אתם תישארו שם. כמו שהחברי קט נשארו שם, כשהספינת חלל לא הגיעה, כי היא אמרה להם, תשמעו, בזכות התפילות שלנו. עכשיו לגבי הציוץ שלי. זה מעניין מה שקראת עכשיו, כי אני עברתי תהליך. אתה מדבר עם בן אדם שהתנגד בכל כוחו לעסקת שליט, ולא חוזר בו. ועבר תהליך, ביום, בשבעה באוקטובר הייתי בשוק כמו כולם, וחשבתי שצריך עכשיו להיכנס באימא שלהם ולהרוס את הרצועה. אבל בואו נתן לך רמז, עשינו את זה. אני בשבוע, שבועיים הראשונים, אגב, לא אני אומר לך, מגלה לך, זו הייתה אווירה בכל, גם במתכל, עמוקה, וגם כמובן בדרג המדיני, עמוקה. וברגע עכשיו, הרי מה הבעיה? למה אתם מדברים שטויות? כי אם היה, ואמרתי לך את זה 20,000 פעם, אבל אני מבין שצריך להגיד את זה גם ב-21,001. אם הייתה עכשיו איזושהי משימה צבאית, איזשהו גביע קדוש, איזשהו סינואר, איזושהי חטיבה של חמאס שלא טופלה, מנהרה אסטרטגית שיש בה את לא יודע מה, הייתי אומר, חבר'ה, תעשו את זה. אבל אנחנו שנה ושלושה חודשים עם שש אוגדות שורצים ברצועה, הרגנו 50,000 איש, 20,000 מחבלים, את כל הנהגת חמאס, אנחנו צריכים להחזיר עכשיו את האנשים האלה הביתה מסיבה פשוטה, אנחנו, המדינה הפקירה אותם, כן, לשלם את המחיר, את חמאס אתה לא תשמיד, גם לא עוד שנה, כי אתה נלחם בו ביהודה ושומרון כבר 40 שנה, את חמאס אתה צריך להמשיך, אני יוצא שנייה שר, שמעתי, את חמאס אתה צריך להמשיך להקות, וזה ברור שזה יקרה, אחרי שלמדנו את הלקח בגלל התבוסתנות של נתניהו.
שברת.
פרסומות.
קרמלין אשכר, שלום.
שלום, בוקר טוב.
את הקמת חמל בתחילת המלחמה שתורם ציוד לחיילי צהל. מה בדיוק, מה זה הדבר הזה?
בתחילת המלחמה אנחנו התחלנו לקבל ציוד מחיילי צהל במעלות. הקמתי דוכן, שמשם חילקתי כמה דברים לחיילים שעוברים, ונוסף לזה גם אספתי עוד מוצרים שחילקתי לחיילים שנמצאים באזור שלי ליד הבית, ולאט לאט החמל הזה גדל, וקיבלתי עוד הרבה תרומות, עוד הרבה דברים, עוד הרבה ציוד לחיילים ועוד הרבה ביגוד,
קרמלין, בואי אני אקריא משהו מתוך עצומה של חיילי מילואים של צהל למענך, שתבינו שזה לא סתם חמל, שהאישה הזו נותנת את כל נשמתה ללוחמנו מאז שפרצה המלחמה. בשנה האחרונה קרמלין עזבה את משפחתה ועסקיה, התמסרה לנו חיילי צהל בכל שעה, בכל יום, בכל רגע. מאז תחילת המלחמה מפעילה חמל שלם שנותן לכל אחד מאיתנו את מה שחסר לו. ארוחות חמות, ציוד חשמלי, סבונים, מברשות שבמשחות שיניים, גרביים, ממתקים. בלי המפעל הזה שכולו יוזמה של אישה טובת לב אחת, היינו עבודים, והם דורשים משר הפנים משה ארבל לתת לך אזרחות ישראלית, ועכשיו תספרי לנו את הסיפור שלך. איך הגעת לפה?
איך הגעתי לארץ, או איך הגעתי לחמל?
כן, לארץ, לארץ.
למה, כאילו, איך את פה, ולמה את לא אזרחית?
אני במקור לבנונית.
לבנונית?
כן, התחזנתי, עליתי לארץ בשנת 94. אני אמא לשלושה, לארבע ילדים, שלושה בנים ובת. ילד אחד שירת בגולני. למה אין לי אזרחות? כי יש חוק במדינת ישראל, איסור איחוד משפחות למדינות הערב, וכל פעם שהייתי פונה למשרד הפנים או לוועדה הומניטרית, הייתי מקבלת את התשובה.
רגע, מה זה עלית לארץ? את לא יהודיה?
לא, אני כאילו נכנסתי לארץ ב-94, מלבנון לארץ.
את נוצריה?
אני נוצריה, לבנונית, חתמתי לנוצרי ישראלי מכפר קסוטה.
רגע, אבל גם אבא שלך היה חייל בצדל.
אבא שלי צדלניק, נכון, אבא שלי הגיע...
אז אני לא מבין, אלה הצדלניקים שבאו ארצה לא קיבלו אזרחות?
כן, קיבלו.
ואבא שלך בארץ? ואבא שלך בארץ?
כן, נכון. אבא שלי ואמא שלי בארץ.
נו, אז אין לך זכות לקבל אזרחות שההורים שלך פה בארץ, והם צדלניקים שישראל נתנה להם אזרחות?
זהו, השאלה הזאת גם שאלתי אותה במשרד הפנים, אמרו לי שהבקשה שלי... היא בקשה לאיחוד משפחות, לא כאילו איחוד משפחות...
יאללה, יאללה, צריך לשאת להם בקשה.
תשני את הבקשה.
גם, שאלתי אם אני יכולה לשנות את הבקשה, אמרו לי שלא. אז נשארתי עד היום, אני כבר...
לא, לא נשמע, לא נשמע הגיוני, אנחנו צריכים לטפל בזה, קרמלין, זה לא... קודם כל, יש פה סיפור שלא סיפרנו, שכשהיית בת כמה חודשים... נקלט למצוקה בריאותית, ההורים המיואשים שלך הביאו איתך מהכפר, מרמיש, לחיילי צהל מעבר לגדר, לקחו אותך לבית חולים בצפת ושם הצילו אותך.
נכון, ומאז אני מרגישה ממש ממש תלויה במדינת ישראל, אוהבת את המדינה, אוהבת חיילי צהל, ועושה הכל למעלה.
וגרה בארץ, ומקימה משפחה בארץ, והבן שלך גולנצ'יק ואין לך אזרחות.
נכון. נכון. ולא רק כאילו במלחמה הקמתי חמל, אני כבר 20 שנה כאילו מטפלת
רגע,
גם...
רגע, כעיקרון, מישהו צדלניק, הילדים שלו מקבלים אזרחות, שהוא חי בארץ, שקיבל אזרחות בהסדר, הילדים שלו מקבלים אזרחות?
הילדים שהגיעו איתו, כן.
בגלל שלא הגעת איתו, זה הסיפור?
כן, אני הגעתי לפני, והבקשה שלי במשרד הפנים... על איחוד משפחות, לא על...
אתה מבין מה קורה? הבנתי מה קרה. אנחנו חיים בחלם. היא באה קודם לאיחוד משפחות, התחתנה עם ערבי-ישראלי, אז היא במעמד של איחוד משפחות, שאין אזרחות. אבל אבא של הצדלניק, כשהם בורחים בשנת 2000 לפה, הם מקבלים אזרחות.
הבנתי.
לא, אין לתאר את הדבר הזה.
הבנתי.
כן, כן.
הבנתי, זה היה לפני, הבנתי, אוקיי.
כן, כן, הגעתי ב-94, והחוק יצא ב...
טוב, משה הוא חבר שלך, לא?
אין לי דיבור אישי איתו, אני אפרגן לו מאוד.
אתה משמש כדובר שלו לעת מצו.
אני מת עליו, אצלי אין סודות, אינון, אני בלי חשבוניות.
גם אצלי אין סודות, אנחנו אנשים בלי סודות.
אבל יש חשבוניות, אני מת עליו.
אני רוצה להוסיף לך עוד משהו.
כן.
אני הקמתי חמל תומכת בחיילים, זה לא רק עכשיו במלחמה, אני כבר יותר מ-20 שנים תומכת בעידוד גיוס נוצרים לצהל, מעודדת את הנוצרים אחרי שחרור, גם בכל מקרה כוננות בצפון שהיה גם לפני 5 שנים, גם לפני, גם הייתי שם ועזרתי ותמכתי. כאילו, כל החיים שלי אני תומכת בחיילי צה"ל, תומכת במדינה, אוהבת את המדינה, ואני מקבלת שום דבר. הדבר הבסיסי שאני צריכה אותו זה האזרחות הישראלית.
אגב, במה זה משנה לך מבחינת השגרת חיים? המעמד שלך הוא של תושב הרעי כאילו? אז מה אין לך?
כן, מעמד שלי זה תושב הרעי. אין חייבת כל שנה לחדש את התושבות. כל שנה ללכת למשרד הפנים, להביא כל מיני נערות. טרטור, ממש טרטור. ללכת לחברת חשמל, למים, כל הנערות שיש לי כל השנה אני צריכה...
אז תשמעי, קרמלין, שר...
וחוץ מזה, אני לא יכולה גם לטוס לחול. אני לא יכולה לצאת מארץ בכלל.
קרמלין, תקשיבי, שר, שהוא סגן שר הפנים, אתם לא יודעים את זה, זה החלטורה שלו, דיבר עם שר הפנים עכשיו, שביקש לראות את הפנייה ולבדוק אותה ולטפל בה, ואנחנו נעקוב אחרי זה.
בסדר גמור, אני מאוד מאוד מודה לכם.
תודה. מי מממן אגב את כל החמל הזה?
אזרחים ישראלים.
וואלה.
כל האנשים, כן, בארץ, ששמעו על הפעילות שלי, התחילו להזרים, ציוד, כל מיני, גם כספים, הכל. כמעט לא היה חסר לחיילים והמילואימניקים באזור שלי, כשהייתי איתי מטפלת, כמעט לא היה חסר להם כלום, תודה לאל.
אוקיי, יישר כוח.
תודה
קרמלין.
תודה.
ביי.
להתראות.
תודה לכם, ביי ביי.
מישהו הזכיר לי אפרופו שנדב ואביהו הלשינו על משה במצרים שהוא הרג את המצרי, ואחר כך משה הוציא אותה מסיני, וגם מי זה אתה אומר שר?
זה נתן ואבירם.
נתן ואבירם. ואז התלוננו עליו עוד פעם במדבר.
בקיצור, אתה אדמור קטן מאוד, תמשיך.
כן, אז מתלוננים. טוב, נעשה את כל השבוע דייה סטרץ. אני צריך עוד שירים שאני לא, שאני לא מכיר, בבקשה. זה השיר, אמרו לי פה קורנס, בר קורנס, אומר לי שזה הקליפ הראשון ששודר ב-MTV.
נכון.
נכון, 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 מאשר. כל דבר הוא מאשר.
אני מכיר את ה-MTV 30 שנה.
ערוץ הוא לא. בעצם שיר נגד תרבות המטריאליסטית, החומרית.
נניח.
לא?
תקשיב למילים. זה שיר שאתה היית כותב.
אני כותב למגירה. כמו, איך קוראים לה? מוריה אסרף.
That's the way to do it. You play the guitar on the MTV. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery. זובסקי מתקן שהשיר הראשון ב-MTV היה Video Kill the Radio Star.
העיקר אתה אישרת.
אישרתי. אני מאשר גם את זה. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. מחר אני מזמין את Sultans of Swing ברשותך. Oh, that
didn't work. עשינו, זה היה עם סרי.
לא, לא. עם סרי זה היה.
בזה האירוע התחיל.
אתה שומע את השירים, אתה
רואה. אין לי בעיה, אבל שנשים אותו גם אחר.
זה אחד הבנת.
כן, זה מה שסיפרתי, שכאילו, שזה הזכיר לי את מה שחיים כהן אמר, שהוא אכל אוכל לא כשר, נפתחו לו עולמות, להבדיל, אני בחיים לא אעשה את זה, אבל אני מבין שיש שם משהו שאני לא אכיר, אוקיי? אני ששמעתי את הסולטנס אוף סווינגס, כאילו נפתחו לי עולמות, אתה מבין? כי לפני זה הייתי בגבעתרון.
רק עשר דאגה, אני אוכל את כל הלא קשר גם בשבילך.
סבבה, אוקיי. טוב, נגיד תודה לאורחים ולמפיקים שרה פלסנר ואוהב כהן, לאחראים על השידור וסתיו קורנס ושקד מורג, לאחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, האורחים בדיגיטל אליעזר בן יהודה, אורי דבש ואחיד לוק. תודה שהייתם איתנו. אנחנו בסוף נהיה רק שעתיים היום, זה שלעסקו בדרגים הגבוהים.
כן, כן.
שלום.
שר פנים.